חכמינו תקנו לנו לומר סליחות, להקדים לפני יום הדין, על פי דברי הזוהר, שכשאדם חוזר ומבקש סליחה לפני עומדו ביום הדין, אז התשובה מתקבלת יותר מאשר כשאדם בא ביום הדין עצמו. ולכן חכמים תקנו לומר סליחות, אצל הספרדים כבר התחילו מתחילת החודש, ואנחנו במוצאי שבת כזו מתחילים לומר סליחות. ולפני אמירת סליחות, לפני שאדם בא ומבקש סליחה מריבונו של עולם, הוא צריך כמובן לשוב בתשובה. ודרכי התשובה, אומר בעל ספר העיקרים, דרכי התשובה שבהם יתאר האדם מעוונותיו ויזכה מחטאתו לפני אדוניו, הנה הם שיתקן המחשבה, הדיבור והמעשה. המחשבה זה חרטה, ואחר כך דיבור וידוי, ואחר כך המעשה כמובן שישנה את מעשיו ויעשה מעשים שיורו שהמעשים שעשה מקודם הם היו בטעות. זה אומר ספר העיקרים. והחרטה כמובן בראש ובראשונה היא נובעת מהכרת האשמה, שאדם מכיר בעובדה שהוא חטא, שהוא לא התנהג כפי שהיה צריך להיות. בלעדי הכרה באשמה אי אפשר, אין חרטה ואין שום תיקון. כמו אדם שבריאותו לקויה והוא מתעלם ממנה, הוא לא מטפל בה, אז כמובן שהוא לא יבריא. וכן באופן רוחני, אם אדם לא ערני לבריאות הרוחנית שלו ולא שם לב לליקויים שיש במצבו הרוחני, כמובן שהוא לא יוכל, הוא לא מתקן אותם ואיננו שב ונשאר במצבו המקולקל. ולהבין את להכיר בחטא, פירושו של דבר, לא רק להכיר בעובדה שאדם חטא, אלא להכיר בחומרה של החטא. האדם ישראל, יש בו נשמה אלוקית, נשמה עליונה. אור השם מאיר עליו. הזוהר אומר על הפסוק, החכם עיניו בראשו. שואל הזוהר, וכי לא כל אדם עיניו בראשו, רק החכם עיניו בראשו. כל אדם העיניים שלו בראשו. אלא הכוונה, החכם עיניו בראשו, שהוא מתבונן במה שנמצא מעל ראשו. החכם מסתכל על ראשו, על מה שנמצא מעל ראשו, ורואה את אור השם אמיר עליו, ויודע שנר השם נשמת אדם, ונר הזה הוא צריך שמן כדי לדלוק, וצריך מעשים טובים ותורה וזכויות כדי שהנר הזה ידלק. ואומר, הכרה בנפש היקרה של האדם, בנשמה האלוקית שטבועה בו, ושאם היא נפגמת, זה איום ונורא, לפי גודל הכרת עניינה של הנשמה, מוכר יותר החומרה של החטא, שאדם פוגם, פוגם באור האלוקי שמאיר עליו. חז"ל אמרו לנו, הפסוק אומר, אמונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. הרב ויורות התשובה, אומר, בפרק ז', אומר, הנני רואה איך האבונות הם עומדים כמחיצה נגד האור הבהיר האלוקי, הזורח ברוב זוהורו על כל נשמה, ומחשיכים ומאפילים את הנשמה. הנני רואה, הרב אומר, הנני רואה איך האבונות הם עומדים כמחיצה נגד האור. זאת אומרת שכשאדם חוטא, מחשיך את האור האלוקי המאיר עליו, יוצא חציצה בינו לבין ריבונו של עולם, שמה יכול להיות יותר נורא מהדבר הזה. בסעיף הבא אומר הרב, סעיפי אחד, רואים אנו בחוש איך אבונות המחיצות מבדילות בינינו לבין האור של ההשגה הבהירה. ולא אבונות היחיד לבד, אלא גם אבונות הכלל. כמובן שהרב לא נשאר בזה, והרב אומר מיד כמובן התשובה, אפילו, אמנם אפילו שהיא מחשבית באלמה, גם היא פועלת כבר ישועה גדולה. חומרת החטא כמובן היא לא בעצם מעשה החטא בלבד, אלא הרי כשאדם חוטא הוא בעצם חוטא ביסוד האמונה. כי כשאדם חוטא, פירושו של אדם שבאותו רגע הוא מתעלם מהעובדה שריבונו של עולם נמצא, שריבונו של עולם משגיח, שריבונו של עולם רואה, הוא מתעלם בזה. זה התעלמות מעצם היסוד, מיסוד האמונה בעצמה. וזה הגודל היותר עמוק של החטא, שאדם צריך להיות מודע לזה. וזה מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שהרהורי עבירה קשים מעבירה, והם מתכוונים לומר. הרהורי עבירה זאת אומרת הצד המחשבי, הצד ההרהורי שבתוך תוכי הלב, שהוא בעצם באותה שעה הוא מתעלם ממציאות השם, מתעלם מהשגחתו, מתעלם מהשכר ועונש. ההתעלמות הזאת היא בעצם גם שפגימה באמונה. וזה הגודל של עניינו של החטא. ובלי להכיר את גודל חומרתו של החטא, אי אפשר לשוב בתשובה. אי אפשר לשוב בתשובה שלמה. אחרי שאדם מכיר את האחד, מכיר בעובדה הזאת, מתבונן בזה, לוקח את המעשה הזה שהוא עשה, עם מעשה מסוים, או מצב כללי, והוא מתבונן, הוא אומר, יודע את המציאות הזאת, מציאות אחרת. יכולו לבוא לידי מחשבה, יש לו תירוצים, יש לו הסברים, הוא כבר מכיר בעובדה שהוא חטא, הוא כבר מכיר בחומרה של החטא, אבל הוא אומר, מה אני יכול לעשות? האישה סייעתני, אני השפיע עליי, אני לא רציתי לחטוא, אבל לא יכולתי לעמוד בפני הפיתוי. חברים, אווירה, סביבה, תירוצים. ונוח לאדם להגיד תירוצים ולתלות את האשמה לא בו אלא באחרים. וכמובן שאדם מסלק את האחריות מעצמו, הוא לא יכול לשוב בתשובה, אם הוא לא אשם, אז הכיצד הוא יסוב בתשובה? צריך אדם גם לא ליפול בטעות הזאת של לחפש אשמים אחרים, אלא לדעת לקחת אחריות על עצמו. ואחרי כל זה, הדבר השלישי, אלה שלושה דברים שאומר בעל ספר העיקרים, אדם צריך לשוב בתשובה, מבין שחטא, כבר מבין שהוא אשם, ולא יכול לתלות את האשמה באחרים. ואז הוא חושב שאם ככה, אז באמת כדאי לשוב בתשובה. זה יעזור לו מבחינת היחסים הציבוריים שלו. לא נעים לו במצב הזה שהוא נחשב לחוטא. יכול לחזור בתשובה לא מהסיבות העיקריות שהוא מתחרט, שהוא חטא לפני ריבונו של עולם ורוצה לשוב אל השם לשמה של התשובה בעצמה, אלא מסיבות אחרות. אז כמובן שוב פעם זה יהיה חיסרון בתשובה בכלל ובתשובה השלימה. שלושת הדברים האלה אומר ספר העיקרים, והוא אומר ששאול המלך נכשל בשלושתם. כשבא אליו שמואל הנביא ואמר לו, למה אתה חטאת? שלא מילית את רצון השם, הלכת למחות את עמלק, למה לא שמעת בקול השם? מה הוא השיב? אשר שמעתי מכל השם, ואלך בדרך אשר שלחני השם. אני בכלל לא מכיר בכלל בעובדה שהוא חטא. וכשאמר לו שמואל שהיה חוטא בהפצר ההוא יותר ממה שחטא במרי הראשון עצמו, כלומר, אמר לו שמואל, זה שאתה מכחיש את החטא, הוא יותר חמור מעצם העבירה בעצמה. כמו שאומר הפסוק, כי חטאת קסם מרי, ואבן וטרפים אפצר. כלומר, המרי זה שהוא עיקר החטא, זה נחשב לחטאת קסם. חטאת קסם זה איסור לב בלבד. ואפצר, שהיה מפציר לומר לא חטאתי, הוא כמו אבן וטרפים, שזה חטא עבודה זרה. זאת אומרת, ההתכחשות והיא הכרה בחטא היא יותר חמורה מהחטא הזה בעצמו. ואז שאול הוא הודע, מתוך הדברים האלה הודע שאול שחטא ואמר חטאתי, אבל היה לו תירוצים, נכון, באמת זה לא בסדר, אבל לא אני אשם, יתנצל על החטא הזה בדברי שקר, כי יראיתי את העם ויכולתי לעמוד נגד כל הציבור. העם לא איתך, מוכרחים להיות עם העם. לפיכך לא אבא שמואל לשוב עמו. כשאמר לו שוב עמי ואשתחווה להשם, ביקש שאול משמואל שהוא לא רצה, והשיב לו לא אשוב עמך כי מאסת את דבר השם. ויסוף שמואל ללכת. וכשהודע אחר כך שאול ואמר חטאתי סתם, הוא לא אמר יראתי את העם, אז שמואל כבר הסכים לחזור איתו. אבל הוא אמר לו, ואתה כבדני, כבדני נא. זאת אומרת, שאול מבקש משמואל, חטאתי, מדי באשמה, אבל כבדני נא נגד, אני מתבייש, עכשיו אם לא תבוא איתי שאני אשתחווה להשם, זה יהיה לי בושה גדולה מאוד. זאת אומרת שהתשובה שלו, הוא מודה בחטא, מפני שזה לא, לא, אם הוא לא יודע בחטא, ששמואל לא ילך איתו, וכבודו ייפגע, אז שמואל לא רוצה ללכת איתו, מפני שהתשובה צריכה להיות תשובה אמיתית, שאדם צריך לשוב בתשובה, מפני שהוא רוצה לתקן את עצמו, ולעשות את רצון השם, לא מפני ש... על ידי זה יכבדו אותו וכדומה. לעומת זה, מזכיר בעל ספר העיקרים, שדוד המלך, הוא נהג באופן אחר. דוד המלך הוא הודה בחטא, כי פשעה ינה אני ידע. זה לרמוז על הראשית כל על ההודעה בחטא, שלא היה חטא נאמן ממנו. וחטאתי נגדי תמיד. לרמוז שלא היה מתנצל על חטאו, למור שלא חטא, שתמיד הוא חושב שחטא. לך לבדך חטאתי. הוא מודה, אני, אף אחד לא יודע מהחטא שלו, ודוד חוזר ושב בתשובה, לא בגלל שום סיבה אחרת, אלא בגלל הכרת החטא והתשובה, והתשובה הגמורה מלאה. ההכרה הזאת, כשאדם לוקח אחריות על עצמו, היא בעצם אומרת שאדם הוא הבעל הבית על עצמו. כשהוא יכול לעשות לפי בחירתו עצמית, הוא לא תלוי באחרים. וזה כמובן מאפשר גם את התשובה. אם אדם חופשי בבחירתו, אז אדם כמו שהוא היה... קיבל את האחריות על מה שהוא עשה מקודם, אז עכשיו הוא גם יכול לשנות את דרכיו ולשוב בתשובה. וזה שורש ידיעת ההכרה הזאת, שאדם בעצם בידו הכל, בידו חס וחלילה הרע, אבל גם בידו כמובן, כמו שהוא יודע, כמו שהוא יכול לבחור ברע, הוא יכול גם לבחור בתיקון. אדם חופשי. לקחת אחריות, להכיר בעובדה שהוא שליט. ויכול לבחור בטוב. אבל איך באמת זה מתקן את החטא? מילא, אדם יכול מכאן והלך להתנהג בסדר. זה יש לו בחירה חופשית. אבל מה ידע והווה? מה שהוא עשה הרי, זה היה עבירה. תיקון החטא הוא מפני שהכל החטא, כפי שעכשיו אנחנו הסברנו, הוא תלוי ברצונו של האדם. החטא הוא זה שאדם רצה לעשות דבר. כשאדם חוזר מרצונו ומתחרט והרצון שלו אז הוא משתנה, הרצון משתנה ממה שהיה מקודם. זאת אומרת שהרצון שלו בשעת החטא הוא לא היה רצון קבוע, הוא היה בעצם רצון מוטעה, הוא יכול לחזור, הוא מתקן את הרצון. יש לנו דוגמה לזה משבועה, משבועה נדרים, אדם נודר נדר ואחר כך מתחרט. אז לא רק שהוא משתנה מכאן ולהבא, הוא עוקר את הנדר מעיקר, מפני שהוא מברר שהרצון שהיה לו מקודם, הרצון הזה לא היה נכון. הרצון הזה היה בטעות, מה שהוא רצה לעשות את הנדר הזה, הוא לא חשב מספיק. הוא היה לו, ועכשיו הוא מתחרט ועכשיו ברור לו שמה שהוא עשה מקודם זה לא היה טוב. אפשר לעשות התרת נדרים, והחרטה עוקרת את הרצון מעיקר. וכן אותו דבר חרטה מחטא, היא עוקרת את הרצון שהיה מקודם, כי הרצון הזה משתנה, עכשיו נתגלה שהרצון שהיה לו מקודם היה בטעות, היה מתוך שימת לב, מתוך חוסר התבוננות, זה לא נחשב רצון. ולכן אדם יכול לחשוב לתקן את הדבר הזה. גם חלילה וחס אדם גם יכול להפוך את זה. חז"ל אמרו לנו שאדם, אם הוא תוהה על הראשונות, הוא יכול לעקור את כל המצוות שהוא עשה. מפני שהוא לא נשאר ברצון הראשון. הווה אומר שהרצון אפשר לשנות, והרצון, אם הרצון הוא לא היה קבוע, הוא מתברר שהרצון הזה לא מוסכם עכשיו, כאילו לא רצה מההתחלה. והדבר פועל לשני הצדדים. הווה אומר, בידינו לחזור בתשובה, בידינו לתקן. אבל אנחנו לא רק חושבים על עצמנו. אנחנו נמצאים בתקופה של חזרה לארץ ישראל, בתקופה של חזרה להיות עם אחד שקשור אחד בשני, שתלוי אחד בשני, גם באופן רוחני וגם באופן מעשי וגם באופן כלכלי וגם באופן ביטחוני, בכל המובנים כולם. אנחנו כבר לא בודדים, והאחריות שלנו על העבירות זה לא אחריות פרטית, היא אחריות כללית יותר בולטת, תמיד כל ישראל ערבים זה לזה. אבל עכשיו אנחנו ממש ביחד, והערבות הזאת היא מתממשת במציאות של החיים המיוחדים האלה ביחד. ולכן עלינו שאנחנו מעטים. אין הרבה שמבקשים סליחה, אין הרבה שמתפללים. יש הרבה אבל לא מספיק. ורבים עדיין לא התקרבו להבין את הדבר הזה. ואנחנו נושאים על גבינו, כל אחד נושא על גביו, כמה וכמה אנשים. אני לא יודע לעשות בדיוק את החשבון, אבל כל אחד צריך להבין שאנחנו נושאים על גבינו, כשאנחנו באים ליום הדין, כמה וכמה אנשים שאיתם אנחנו באים ליום הדין, ואנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא יזכה לא רק אותנו, אלא את כל אחד, את מספר האנשים שהוא נושא, הסביבה שלו, אולי אלה שבמזלו שבמקומות אחרים, אבל זה ככה עובדה. ועל כן, בעזרת השם, ניקח על עצמנו את המשימה הזאת, נשוב בתשובה, נתחזק בימים האלה, נגיע לימי הדין מתוקנים וחזקים, והשם יכתבנו לחיים טובים ושלום.